אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן תורה ד' באות ח'. כן, כלומר, מה שראינו עד עכשיו, מאות א' עד אות ז' בתורה ד', תודה רבה, ברוך תהיה, תבורך. אלה הם דיבורים על כוחו של הדיבור. הכוח של הדיבור מרוכז אצל רב נחמן במה שנקרא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. כמובן זה צריך לקרוא את זה בצורה עוד יותר רחבה, אבל פה רבי נחמן מתמקד בוידוי לפני תלמיד חכם. והוידוי לפני תלמיד חכם יש לו גם תוצאות, כלומר הוא גורם לשחרר את הדיבור בכלל, ושחרור הדיבור מעלה את המלכות מבין הקליפות, ואז אפילו במצב של גלות אפשר לראות כיצד גם הטוב וגם הרע הכל מכוון לטובה, ואז האדם הוא נמצא במצב של בבחינת לעתיד לבוא. כן? הערה העתידית שבה האדם מברך על הרעה, כדרך שהוא מברך על הטובה, וזה משום ש... מה? אני אמרתי את זה כבר בתחילת השיעור פעמיים, וזה משום כך, יש סגולה לדיבור של התלמיד חכם, להשיב את חלקי הנפש, כל אחד, אל מקומה, אל מקומו. טוב, עכשיו, אם כן, באות ח', וזהו שאמרו חז"ל. וכל מה שלמדנו עד עכשיו, הוא מתאים למה שאמרו חז"ל. אני לא מבין, החברים שלך לא יכולים לעזור לך. יש בחור פה ששאל איפה זה. אז הוא קיבל תוכחה שהוא לא הקשיב פעמיים תחילת, אבל אתם יכולים לעזור לו. טוב. וזהו שאמרו חז"ל, משל לאחד שהיה מהלך בדרך. כן, זה נאמר שם על משל לדברי תורה. כן, מה הם דברי תורה? הם אור, וזהו מה שאמרו חז"ל, משל לאחד שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצים, ומן הפחתים, ומחיה רעה, ומליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. ובסוף נזדמנה לו אבוקה, הוא כבר לא מתיירא מן הפחתים. פחתים זה חפירה, פחת, כן? מקום נמוך שהוא יכול להיכשל בו. ומה? בור. זה, לא, כן, אבל לא בור עמוק, אלא סתם בור גומחה. גומה. גומחה זה בקיר. טוב, לא משנה, הוא מפחד, אבל אחר כך הגיע לפרשת דרכים, אז הוא ניצול משניהם. כן? אולי נראה את הלשון בדיוק כמו שהוא במסכת סוטה, שלא אתאה, זה במסכת סוטה דף כף א', שאני לא אגיד שטויות. נו. סוטה דף עמוד א', כן, בהתהלכך תנחה אותך בשוכבך, מדובר שמה שהתורה מגינה תמיד, כן, שנר מצווה ותורה אור, תלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור, את המצווה בנר, לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה, ואת התורה באור, לומר לך מה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם, ואומר, בהתהלכך תנחה אותך, בהתהלכך תנחה אותך, זה העולם הזה. בשוכבך תשמור עליך, זו מיטה. והקיצותה היא תשיחך לעתיד לבוא. כלומר שתורה זה מגן תמיד, גם בעולם הזה, גם בשעה שאדם מת, וגם לעתיד לבוא כשהוא קם לתחייה. משל לאדם שהיה מהלך, באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצים, ומן הפחתים, ומן הברקנים, ומחיה רעה, ומן הליסטין, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, או של אור, ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים, כן? נכון שהוא רואה איפה הוא הולך, אבל איך תדע מה ייפול עליו? ואינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה ומן הליסטים. ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. הגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. אז מה זה פרשת דרכים? זה תלמיד חכם. אז ככה אמרנו, אבוקה של אור או של אור זה המצווה, עלה עמוד השחר זה תורה, פרשת דרכים זה תלמיד חכם. כן? זה שלושה שלבים בהצלה של האדם. אז מסביר רבי נחמן, כי זה ידוע שכל המידות רעות בתולדותיהן, כלומר כשאדם מתקדם הוא צריך להשתחרר קודם כל מן המידות הרעות, אחרי שאדם משתחרר מן המידות הרעות אז יש לו גם בבחינת עשה טוב, לא רק סור מרע אלא עשה טוב. כי זה ידוע שכל המידות רעות בתולדותיהן נמשכים מארבע יסודות, מארבע מידות כמובן במשנת חסידים. מה מובא במשנת חסידים? מי זה המשנת חסידים? אה? מארבע מערות. כן, אתה צודק, אתה צודק. זה מערות. מערות, אבל מידות, אותו דבר. כמובא במשנת חסידים. מי זה משנת חסידים? לא. משנת חסידים זה לא ספר חסידים. ספר חסידים זה רבי יהודה החסיד. מה? זה פרקי אבות, זה פרקי אבות. מה כתוב פה?
מסכת עשייה גופנית, פרק
א'. כן, אבל מי כתב את הספר משנת חסידים? בריבונו של עולם, מה? רבי עמנואל חי ריקי. פשוט. רבי עמנואל חי ריקי היה מהדורות הראשונים מיד אחרי הארי. חלק גדול מתורת הארי נמסרה באשכנז דרך המשנת חסידים ולא דרך הכתבים האחרים. כלומר, יש מקומות שמה שהכירו מכתבי הארי זה ספר משנת חסידים. אז באשכנז השתמשו הרבה בספר הזה. לכן הוא מביא כאן דבר שמקורו אצל רבי חיים ויטל באמת בספר שערי קדושה. אבל יכול להיות שספר שערי קדושה לא היה ידוע אצל החסידים כמו ספר משנת חסידים, לכן הוא מביא דווקא ממנו. מה מובא בספר שערי קדושה ובגרסה קצת שונה בספר משנת חסידים? שהמידות הרעות שבנפש הם קשורים לארבע יסודות. לארבע יסודות שבנפש שהם שהם אש, רוח, מים ועפר. אש, רוח, מים ועפר. רבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה מסביר כך, שיש באדם מידת אש. מה זה מידת אש? זה הגאווה. אבל זה אב התומעה. אבל יש לגאווה גם תולדה. מהי התולדה? הכעס. תודה. הכעס הוא תולדה של האב. אין האב, זה גאווה, תולדה, כעס. כמו כן, הרוח. הרוח זה מידות רעות שקשורות בדיבור. אז הקלקול הגדול זה לשון הרע. ויש לזה תולדות, שקר, ליצנות, חנופה. כל הקלקולים שקשורים בדיבור באים מיסוד הרוח. כי הרוח זה מה שמאפשר את הדיבור. ויש מידה שלישית שהיא מידה רעה מאוד, רדיפת התענוגות. זה מידת המים. כן? המים זה מה שכיף, נוח וכו'. אז רדיפת התענוגות זה המידה השלישית הרעה. והמידה הרביעית הקשורה לעפר זה העצלות. והתולדה של העצלות, העצבות. כן? אז כל אלה אפשר לעשות כתלוג של כל המידות לפי ארבעה יסודות. ככה מקובל בספר שערי קדושה, מובא גם בתחילת ספר התניא, סוף פרק א'. במשנת חסידים של רבי עמנואל חייריקי, במקום ארבע יסודות, מובאים ארבע מדרגות. ארבע מדרגות של דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם מקביל לאפר, הצומח למים, חי לרוח, מדבר לאש. בסדר? אז רב נחמן פה מביא דווקא את הגרסה שמשווה את זה לארבע מדרגות שבבריאה. דומם, צומח, חי, מדבר, במקום אפר, מים, רוח ואש. אבל זה בעצם אותו הדבר. למה אני מעריך בזה? כדי שנבין את מה שהוא כותב בהמשך. זה גם נקרא ארבע מרות. מה זה מרות? ברפואה העתיקה, זו של ימי הביניים, שמקורה בגלינוס, היו אומרים שיש בגוף ארבע גופים שמסתובבים, שגורמים לנו להיות בריאים או חולים. וזה המרה הלבנה, הירוקה, האדומה והשחורה. למשל, אם אדם בדיכאון, היו אומרים שיש לו התגברות המרה השחורה. או? ואם אדם מתרגש יותר מדי, היו אומרים שיש לו יותר מדי מרה לבנה. ואז בעצם לפי הרפואה של ימי הביניים, הבריאות זה האיזון הטוב בין ארבע המרות. בסדר? אז גם פה מייחסים ארבע מרות לארבע סוגים של מידות רעות. כל זה, מה? הלבנה זה האפתיות. יכול להיות, איפה אני יודע? אני לא רופא של ימי הביניים. מה? היום. טוב, יכול להיות, לא יודע. אבל אני אגיד לכם את האמת. כל זה רפואה ישנה, מחפת לנו. זה דברים שעבד עליהם הקרע. אלא מה? למה אנחנו כן מסתכלים על זה? בגלל שמכיוון שהרבנים, בספרות הרבנית, משתמשים בביטויים האלה, אז כדי להבין את השפה שלהם, אנחנו מביאים את זה. כן. לא, כי זה בכלל לא משנה איך אתה קורא. למשל, זה שיש לאדם מרה שחורה, זה נכון בין שיש מרה שחורה, בין שאין מרה שחורה. בכל מקרה יש מרה שחורה. נכון? כלומר, זה לא משנה איך אתה מסביר את התופעה הנפשית, מבחינה פיזיולוגית. זה בכלל לא אכפת לי. הרעיון הוא נכון, שיש ארבעה סוגים של מידות רעות, שתואמים למדרגות שונות בנפש. אם יש לך הסבר פיזיולוגי או לא, אכפת לנו. לא משנה שום דבר. בסדר? טוב. אז בואו נתקדם. אני חוזר עוד פעם. כי זה ידוע שכל המידות רעות ותולדותיהן נמשכים מארבע יסודות. מארבע מרות. כמובן במשנת חסידים. אז מי זה משנת חסידים?
רבי
עמנואל חריקי. רבי עמנואל חי ריקי. כן, זה שלוש מילים. עמנואל חי ריקי. בסדר? כמובן במשנת חסידים. עצבות ותולדותיהן, אשר מתחיל ממטה למעלה, נמשכים מדומם. יכולנו להגיד אפר, אבל פה הוא מעדיף לומר דומם. אהלן, תן חיוך מה יש. כן, תאוות רעות ותולדותיהן נמשכים מצומח. יכולנו להגיד מים. דברים בטלים ותולדותיהם נמשכים מחי. יכולנו להגיד רוח. גאווה ותולדותיהם נמשכים עם מדבר, יכולנו לומר, אש, יפה. ומי שרוצה ללך בדרך הקודש, צריך לשבר כל המידות רעות. ויספר, לפני התלמיד חכם, היינו וידוי דברים. אז אם כן, יש פה שני דברים שצריך לעשות. א', סור מרע, דבר שני, עשה טוב. אני צריך קודם כל להתגבר, לשנות את כל המידות הרעות שלי, אחרי שאני משנה את המידות הרעות שלי, אני גם בא לטפל בזה, לקבל טיפול אצל תלמיד חכם על ידי וידוי. היינו וידוי דברים. והתלמיד חכם, מה הוא יעשה עם זה? יפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו. כלומר, לא ללכת לתלמיד חכם שלא יודע לזהות את שורש הנשמה שלך. אם לא, סתם הלכת. מה? אז אתה הולך לתלמיד חכם, הוא אומר, אתה... כן, שורש נשמתך מהעולם ההוא וההוא, אז אתה צריך להשתמש במידות האלה באופן הזה. ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים, שעל ידי שלוש בחינות אלו נתקן הכל, ואלו הם השלוש בחינות. הבחינה הראשונה, כשרואה את הצדיק. הבחינה השנייה, הצדקה שנותן את תלמיד חכם. אני דילגתי, כן? הבחינה השלישית, כשמתוודא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. למה דילגתי? כדי שיהיה לנו ברור לקראת מה אנחנו הולכים. אז קודם כל בואו נחזור. הבחינה הראשונה, מה שקראתי עכשיו, כתוב כאן, נכון? יש פה שלוש פסקאות. נכון. אז כן, הבחינה הראשונה, כשרואה את הצדיק. כן? הוא רואה את הצדיק, וואו, עושה רושם אדיר. מדובר בצדיק שיש לו הקרנה. בכלל שאלה, איך מתקרבים לצדיקים? כתוב בגמרא, גדול שימושה של תורה, יותר מלימודה. אז יוצא לפי זה שיש שני אופנים. יש ללמוד מהצדיק, יש לו כל מיני רעיון, יש לו דברי תורה וכו', זה נקרא לימוד. הלימוד זאת פעולה אינטלקטואלית, שכלית. יש התקרבות לצדיק, שרים איתו ביחד, עושים ניגון, אוכלים את הטיש שלו, את השיריים בטיש, כל מיני דברים כאלה, יש איזו התרגשות עצומה, הקרנה עצומה. השאלה היא, מה עדיף? אז המתנגדים, הם אומרים שיותר טוב ללכת בדרך השכלית. האדם צריך להיות דבק בתלמידי חכמים, דרך הלימוד. החסידים אומרים, עוד כוסית וודקה, זה גם דבקות. נכון? השאלה היא, מי צודק? אז יש פה כמה תשובות שהוצאו. יש מי שאמר, על רב קוק, יש מי שאמר, שניהם. מצד האמת, גם זה וגם זה נכון. יש לרב קוק מאמר מעניין מאוד בתחילת ספר מאמרי ראייה. המאמר הראשון נקרא דרך התחייה. שבו הוא מסביר שבמהלך ההיסטוריה של הרוח, גם כולל בעקבות זה גם, מהלך ההיסטוריה של עם ישראל, שימשו שני הכיוונים. ישנן תקופות שבהן הדבקות בצדיקים הייתה דבקות הווייתית, חווייתית, פסיכולוגית. כלומר, אתה הולך למשל אצל הנביאים, אצל הנביאים אתה מתקרב לנביא, כל העולם שלך מתחלף. הנביא אפילו לא פתח את הפה. ויש תקופות אחרות שבהם השכל היה עיקר. בזמן חכמי התלמוד למשל, השכל היה עיקר. והרב שמע דן מתי בהיסטוריה זה משמש, מתי זה משמש, וגם הרב מביא את הסכנות השונות שהתהוו מכוח הזרמים האלה. למשל, אחת הסכנות הייתה הנצרות, כן? שמרוב דבקות באישיות הגיעו גם לעבודה זרה. כן? יש סכנות כאלה, והרב מסביר שבארץ ישראל יש, כיום, בזמן הגאולה, סינתזה בין שני הדברים. כלומר, אומנם היסוד הלימודי הוא העיקר, אבל יחד עם זה יש הקרנה מיוחדת שגם דרכה לומדים. למשל, סיפור המפורסם על אחד מתלמידי חכמים שבירושלים שהיו לו שאלות קשות בענייני אמונה. אז הוא החליט שהוא הולך לדבר על זה עם רבי דוד הכהן, הנזיר זצ"ל, שישב, דיברנו על זה, לא? לא? לא דיברנו, אז הגיע הזמן לדבר. ישב, איפה הוא ימצא אותו? בישיבת מרכז הרב שברחוב הרב קוק, זו שבמאה שערים. והוא מצא שמה את הנזיר. אבל צריך להבין, אגב, איך הנזיר היה לומד? בשבע שנים הראשונות שהוא הגיע לירושלים, הרי אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא הגיע לירושלים כדי ללמוד אצל הרב, ובמהלך לימודיו גם הגיעה ארוסתו, אחרי שבע שנים שהם נפרדו, הגיע לירושלים ואז הם התחתנו. צריך להבין שהרב הנזיר היה אדם מאוד מיוחד. הוא הרי היה בכל שבת עושה תענית דיבור כל השבת. והוא היה אמור לפגוש את ארוסתו בשבת. אז היא הלכה לרב קוק, והיא ביקשה ממנו אתרת נדרים, שהוא יתיר לארוס לדבר איתה. הרב אמר, אין בעיה, עשה אתרת נדרים, אמר לנזיר, אתה תדבר. בשבת נפגשו, ואז היא שותקת. ואז הוא עושה לה, אז היא אומרת, נו, בסוף היא אומרת, אתה אמרת שתדבר, לא? אז הוא אמר, מה שלומך? ואז היא דיברה כל הזמן. זה סוג מיוחד מאוד של אישיות. אז בקיצור, אותו תלמיד חכם, וכשהוא למד בישיבת מרכז הרב באותם השבע שנים, הוא היה שם לומד יומם ולילה. מה פירוש הדבר? היה לומד על הספסל. מתפלל על הספסל. ישן על הספסל. אוכל על הספסל. איפה היה לו אוכל? אשתו הייתה מכינה לו במוצאי שבת סנדוויצ'ים לכל השבוע. כל יום היה אוכל. שעה לפני שבת היה עוזב את בית המדרש, הולך הביתה. במוצאי שבת חוזר לבית המדרש. כן? אל תנסו, כן, אני מבקש לא לנסות, אבל יש אנשים מיוחדים כאלה. אגב, בשבת היה בתענית דיבור, כזכור. אגב, אני הכרתי את אשתו, היא הייתה מלאה הרצה. היא הייתה אישה מלומדת, כן? זה לא סתם, סתם עבדו עליה. בקיצור, מה? לא זוכר. יכול להיות, כן. טוב, בכל מקרה, אותו תלמיד חכם שהיו לו שאלות באמונה, אמר, אני אלך לשאול את הנזיר. נכנס לישיבה, מוצא את הנזיר, לומד, כהרגלו על הספסל, והוא מתיישב לידו, ושותק. מה עושה הנזיר? עונה לו בשתיקה. הם החליפו שתיקות חצי שעה, ואז הייתה לו תשובה לכל השאלות שלו, הלך. בסדר? אז יש סוג כזה של אנשים, שזה האופן שלהם של מסירת המסרים שלהם. יש הקרנה כזאת. מה? מה השאלה? טוב. אז הממד הזה של ההקרנה ממוצא באופן קיצוני בחסידות. הנה, זה הביטוי כאן. הבחינה הראשונה. כשרואה את הצדיק. כמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. כן, מה הוא הביא את הפסוק הזה? הוא רוצה להראות שהנביא מדבר על הראייה של המורה גם כן כדבר משמעותי. וזאת הבחינה מבטלת המידות רעות הנמשכים משני היסודות דומם צומח. דהיינו, עצבות את לודותיה ותאוות רעות. כי אדם רואה את הצדיק, הוא לא יכול לו להיות שמח. שמח. וגם כל התאוות שבעולם, נו באמת, תאוות זה איזה יופי, זה הצדיק. כי צדיק הדור נקרא אם, על שם שהוא מניק לישראל באור תורתו. והתורה נקראת חלב, כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך. וזה אנו רואים בחוש. כשהתינוק הוא בעצבות ועצלות, כשרואה את אמו, הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו. היינו לשורשו. כן, היא עוד לא עשתה כלום, היא רק פשוט נכנסה לחדר. כן? הוא עושה... האמא מגיעה, הכל נעלם. גם אנו רואים בחוש, כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, טטריס, אף על פי שיש לו תאווה גדולה לזה. אף על פי כן, כשרואה את אמו, הוא משליך כל תאוותיו אחר כתפיו, הוא מושך את עצמו לאמו. אז אם כן, המפגש עם אמו מעביר ממנו את העצבות, את העצלות ואת התאוות. נמצא שנתבטלין המידות רעות של שני היסודות דומם צומח על ידי הסתכלות בני הצדיק. וזהו, הוא מתיירא מן הקוצים. כן, כתוב שאדם היה הולך בדרך אפלה. הוא מתיירא מן הקוצים. קוצים זה צמח, שהוא בחינת צומח. ופחתים, מה זה פחתים? חפירות כאלה. שהוא בחינת דומם. כלומר, הוא מתיירא מן הפחתים ומן הקוצים, מהמידות הרעות. שבאות מן הדומם ומן הצומח, שזה העצלות, העצבות והתאוות הרעות. כן. אז הוא מסביר לך שזה סוגים שונים של תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם שדומה למצווה. תלע? כן, בדיוק. וככה הוא מסביר. אור שנזדמן לו אבוקה של אור, זה תלמיד חכם, שהוא אביק באור התורה. כן? אביק בארמית, הכוונה מחובק, מאובק, כלומר דבוק. אז לכן אבוקה של אור זה תמיד חכם. ועל ידו ניצול ממידות רעות של שני יסודות דומם צומח. ואז ניצול מן הקוצים ומן הפחתים. זה דבר ראשון. הבחינה השנייה, הצדקה שנותן לתלמיד חכם. כן, הרי נוהגים אצל החסידים, כשמגיעים לרבה, נותנים לו פדיון, זה נקרא. כן, כלומר, לאן הולך הכסף אגב? לכל מיני דברים טובים שעושה הצדיק, כלומר זה ודאי לא בשבילו. כן? אתה נותן לצדיק, אבל הצדיק עושה עם זה כל מיני דברים. למשל אומרים, כשרוצים שמישהו יתפלל עליך, אתה נותן לו כסף. שמה צריך לתת לו כסף? פשוט שלא יהיה כתרוג. הרי הצדיק מתפלל, התפילה מגיעה למעלה, הוא אומר, אני מבקש, ריבונו של עולם, שתרחם על שפרינצה בסגיטל ותיתן לילד. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה אכפת לך? אומר הצדיק, אבל אני קיבלתי כסף על זה. כלומר, יש לי אינטרס אישי. כן. עכשיו, כמובן, מה הוא יעשה עם הכסף הזה? זה לא בשבילו. הוא יעשה מזה צדקה, תורה, גמילות חסדים, והרבה דברים הוא יעשה עם זה. יבנה בית כנסת, יבנה, לא יודע מה, מקוואות, מועצה דתית, לא, כל מיני דברים. אבל יש פה איזושהי התחברות, ודאי שלא לעניינים האישיים של הצדיק, לא בשביל זה הוא קיים. אז זה גם כן, הבחינה השנית, הצדקה שנותנת למתחכם, שעל ידי זה ניצול ממידות רעות, של שני יסודות חי מדבר, שהם בחינת חיה רעה וליסטים, כן, חיה רעה זה חי, ליסטים זה מדבר. אז למענו קוצים צומח, פחתים דומם, חיה רעה חי, ליסטים זה מדבר. שהם דברים בטלים וגאווה ותולדותיהם. כלומר, אדם נותן צדקה לתלמיד חכם, פתאום הוא מפסיק להגיד דברים בטלים, והוא מפסיק להיות בעל גאווה. מדוע? בגלל שהוא יוצא מעצמו. כשאדם נותן צדקה, הוא כבר פונה אל הזולת. ברגע שהוא פונה אל הזולת, אז הוא רוצה להטיב, הוא לא רוצה להרע. כן? אז מה שאומר? כי על ידי דברים בטלים ולשון הרע, בעניות, כמו שכתוב, כי מתו כל האנשים, זהו עניות. לכן אתם מבינים למה אין תקציבים לתרבות במדינת ישראל. כי על ידי דברים בטלים מגיע לידי עניות. גם בגאווה אמרו, סימן לגסות הרוח, עניות. כן? אחד הסימנים, כלומר איך אתה יודע שהאיש הזה יש לו גסות רוח, גאווה? אתה רואה, העניות. ועל ידי צדקה נתעשר. הרי אדם שנותן צדקה נהיה עשיר מזה, נכון? ברגע שהוא נהיה עשיר, אז אין לו גאווה. העשירים אין להם גאווה, אתם יודעים למה? כי הוא לא צריך לעשות רושם על אף אחד, יש לו כסף. מה? כן. הוא גם לא צריך להזיק לאחרים, יש לו כבר כל מה שהוא צריך. כמו שאמרו חז"ל, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, וניתיך, וניתיך לו העיניך. וניתיך לו ניתיך. שוב אין מרים לו סימני עניות. מה זה אם שלמים וכן רבים? שלמדו זה בגמרא, אם אדם הוא נותן צדקה, זה לומדים את הדיוק של הפסוקים של המילים משלמים וכן רבים, וכן נגוזו ועבר, וניתיך לו עיניך, שאדם שנותן צדקה כבר לא מראים לו סימני עניות. וזהו, כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומליסטים. מה זה עמוד השחר? רמז לצדקה. כן, איפה יודעים שצדקה זה עמוד השחר? כמו שכתוב, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם, אז ייבקע כשחר אורך. נמצא על ידי צדקה ניצול ממידות רעות של שני יסודות, חי מדבר, שהם בחינת חיה רעה וליסטים. כן. למה זה לא יזדן סתם צדקה? לא, גם אם הוא ייתן צדקה לעני זה יעזור. אלא שאנחנו מדברים פה בדרך לתלמיד חכם. כלומר, אנחנו צריכים את הבחינה השלישית. אז אם כבר הוא עושה את הכל ביחד. כן? הבחינה השלישית, כשמתוודא, וידוי דברים לפני תלמיד חכם. זאת אומרת, עוד לפני שהוא פתח את הפה, כבר הסתלקו ממנו המידות הרעות. כבר הראייה והצדקה סילקו ממנו את כל הרע. כשמתוודא, עכשיו, אז מה יש לו לעשות עכשיו? אז ככה זה, הדיבור עם התלמיד חכם כבר מתחיל להיות מיותר כמעט. לא. הבחינה השלישית, כשמתוודא וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר, לפי שורש נשמתו. כלומר, זה היה סור מרע, עכשיו יש עשה טוב, דרך השלילה, דרך החיוב. כן, לכל אדם יש שורש נשמה משלו, נאמר ככה, נגיד את זה בשפה יותר רציונלית, אופי מיוחד. יש לך אופי, לפי האופי שלך, אתה צריך הדרכה מיוחדת, שהיא שונה מהאופי של אדם אחר. כן? וזה הגיע לפרשת דרכים. כלומר, התלמיד חכם מפרש לו את הדרך. פרשת דרכים, ואמרו חז"ל, שם בסוטה, זה תלמיד חכם ויום המיטה. כן, מה אתה רוצה? על העבירות שהוא עשה, הוא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים הוא צריך גם להגיד לתלמיד חכם העבירות שעשה, כי זה עוזר לו להבין מהו שורש נשמתו. יש תיקון המידות, אבל מה עם תיקון המעשים? הרי העבירות נמצאות בעצמות, נכון? לפי מה שלמדנו. צריך שתלמיד חכם יוציא את זה, כלומר, לא, המתוודה מוציא את זה מן העצמות, הופך את זה לדיבורים של וידוי, ואז תלמיד חכם משתמש באותיות ומסדר מחדש את הפאזל. אז זהו תלמיד חכם ויום המיטה. וזה בחינת וידוי דברים לפני תלמיד החכמים. יום המיטה רמז על הוידוי. כן? כלומר, תלמיד חכם ויום המיטה. תלמיד חכם שמתוודים לפניו. מה הקשר בין יום המיטה לבין וידוי? כמו שאמרו חז"ל, כל המומתים מתוודים. אז להתוודות זה סוג של מוות. כלומר, צריך למות. כלומר, להתוודות. וזה נקרא פרשת דרכים, כי תלמיד חכם מפריש לו, כלומר מפרש לו, דרך לפי שורש נשמתו. אזי ניצול מכולם, זה לשון הגמרא, כי קודם שהתוודה, אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם ונתן לו ממון, עדיין אינו יודע באיזה הוא דרך הוא מהלך. כי יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. אבל כשהגיע לפרשת דרכים, זה תלמיד חכם ויום המיטה, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אזי ניצול מכולם. טוב, עד עכשיו כמעט ולא היה חידוש לעומת מה שלמדנו עד עכשיו. כלומר, רק חוץ מהנושא של הצדקה שהיה חידוש. אבל באופן כללי למדנו מהו הערך של הוידוי דברים לפני תלמיד חכם. וזה בכל פעם שבא אצל תלמיד חכם, הוא מספר לפניו כל ליבו, והתלמיד חכם הוא בבחינת, מוישה, שהוא בחינת עין. כמו שכתוב, והחוכמה מעין תימצא. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף. כלומר, התלמיד חכם, אם הוא באמת תלמיד חכם, אין לו חוכמה משלו. אלא יש לו רק חוכמה של מה שהוא למד מרבותיו, לכן קוראים לו תלמיד חכם. אם הייתה לו חוכמה משלו, היינו קוראים לו חכם. אבל מכיוון שהוא תלמיד של חכם, לכן קוראים לו תלמיד חכם. יוצא לפי זה שהתורה של התלמיד חכם איננה שלו. אז דרך הוידוי דברים לפני תלמיד חכם הוא מתחבר לאור אין סוף, שדרך החוכמה של אותו תלמיד חכם, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. וזה בחינת זרקה. מה זה זרקה? זה אחד הטעמים, נכון? אחד, יש טעם בין טעמי המקרא שקוראים לו זרקה. איך הוא נראה? כמו אס הפוך שוכב, נכון? כמו זד קצת ככה, אס הפוך שוכב. זה נקרא בחינת זרקה, דאיזדריקת, כאן זה לשון הזוהר, דאיזדריקת לאתר דתנטילת מתאמן, שתחזיר את המלכות לאינסוף, שהוא רצון שבכל הרצונות. מה זאת אומרת רצון שבכל הרצונות? זאת אומרת שלפני כל הרצונות יש רצון. משל, למה הדבר דומה? לאדם שרוצה לבנות בית. זה הרצון הראשון שלו. עכשיו, מהרצון הראשון הזה נגזרים כל מיני רצונות אחרים. למשל, הוא רוצה להזמין מלט. הוא רוצה להזמין פועלים. הוא רוצה לעשות ביטוח תאונות לעובדים. וכדי לעשות ביטוח, זה כבר רצון חדש, כדי לעשות ביטוח, אז הוא רוצה לדבר עם עורך דין. ואז הוא גם רוצה להרים טלפון, וגם רוצה לחייג. כלומר, הרצון הגדול הראשוני מתפרט למיליונים קטנים של רצוני רצונות. אבל הרצון המקורי שמכוחו מחזיקים כל הרצונות האלה, זה הרצון שלו לבנות בית. אז אותו דבר, הרצון של כל הרצונות נקרא מלכות אינסוף, כן.
מה זה הזרקה?
זרקה זה דאיזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. אתה היחיד ששאל. מסקנה, כל האחרים שלא שאלו, למרות שהמשכתי בטקסט, סיבן שהם הבינו. אז בוא נשאל מישהו ככה באופן אקראי והוא יענה לך. מה זה באתר דתנתילת מתאמן? טוב, נגיד, דאיזדריקת שנזרקת לאתר, למקום, דאיתנטילת מתאמן שנלקחה משם. זאת אומרת, בהזרקה מסמן את הרצון לשוב אל המקור, אל הרצון הראשון. כמו כאדם האומר, נחזור על הראשונות. כי זה קשה לחזור אל המקור, צריך זריקה. למשל, זה כמו בבומרנג, כן? אתה זורק, זה חוזר, כן? זה זרקה. כן? אז יש לפעמים שאדם מצליח לכוון את רצונו, דיינו המלכות שלו, לרצון הראשון, למה שנקרא מלכות דאינסוף, כי המלכות, שהוא בחינת אותיות הדיבורים, כל אות ואות מלובש בה רצון השם יתברך. שרצון השם יתברך היה שזאת האות יהיה לה תמונה כזו, ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת. נמצא שרצונות היינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו, וכל אלו הרצונות היינו התמונות נמשכים מרצון אין סוף, שאין בו תמונה. כלומר, הבנתם מה שהוא אומר כאן? הוא אומר דבר פשוט מאוד, כל הרצונות שבעולם הם בסופו של דבר סעיפי סעיפים של הרצון הראשון. עכשיו, הרצון הראשון הוא לא מצויר, כי כל רצון ספציפי הוא מצויר. למשל, יש רצון א', יש רצון ב', יש רצון ג', איך הוא נראה רצון א'? יש לו צורת א'. איך נראה רצון ב'? יש לו צורת ב'. אם מחברים את הרצון א' עם הרצון ב', יוצא רצון חדש, איך קוראים לו? אב, נכון? מה זה אב? זה מי שמוליד. כלומר, הוא מחבר את הראשית עם הבית. א', זה ההתחלה. ב' זה בית, נכון? א' אוהל, ב' זה בית. אז ביחד זה יוצר אב, נכון? ואם הוא יודע גם ללמד, הוא הופך את האילוף ללימוד, אז זה למד ב', הוא מלמד את הבית, ויש לו לב. כל זה מסביר הרב קוק במהדורה המאוחרת של ריש מילין. כן? במהדורה שבה הוסיפו את הפירוש לשורשים. אבל הרצון של כל הרצונות, איזה צורה יש לו? אין לו שום צורה. ברור? זאת אומרת, הרצון הראשון זה לפני שיש התפרטות לפרטי פרטים. אז על ידי שהאדם עושה וידוי דברים לפני תמיד חכם, הוא מצליח להתחבר אל הרצון הראשון שלו, לפני כל התפרטות. הרצון הראשון שלו זה רצון השם. רצון השם שעמד בראשית הבריאה. כלומר, הוא מצליח לכוון את רצונו לרצון הראשון. מובן? אז זה מה שכתוב. בכל אלו הרצונות, היינו התמונות, נמשכים מרצון אינסוף שאין בו תמונה. כלומר, כל התמונות זה מתחיל מהיעדר תמונה. חומסקי היה מבסוט, נכון? כן, לא משנה, גם לא חומסקי. וכל הדברים והישות שבעולם, הם מהאותיות. היינו ממלכות. כי ישות הוא מחמת המלכות, שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו בעולם, ועל זה ברא את העולם, מעין ליש, וכל הרצונות, היינו התמונות, וכל הישות, היינו מבחינת מלכות, מקבלים חיותם מרצון אינסוף. כמו שאמרו במסכת מגילה, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, היינו מלכותו, היינו רצונות, שם אתה מוצא ענוותנותו, היינו רצון אינסוף. וזה בחינת התפשטות הגשמיות. כי כשרוצה להיכלל, מה זה התפשטות הגשמיות? שאדם מפשיט מעל עצמו את המסכה של הגשמיות. משהו לא ברור? מה? האינסוף ודאי הוא מקור הרצון. הוא מקור כל רצון. מה כתוב? שאין בו? אין תמונה. כלומר, יש רצון ללא תמונה. כי זה לא רצון ספציפי. זה לא שקדוש ברוך הוא רוצה אש, הוא רוצה מים. אלא הוא רוצה. הרצון הזה אחר כך מתפרט לרצון לאש, רצון למים וכו'. כן.
אגב כזאת, מתחבר לאינסוף.
מה הבעיה? הוא מדבר עם תלמיד חכם, שופך את ליבו לפני תלמיד חכם, מתחבר לאינסוף, מה הבעיה?
זה מבטל את כל העמל של העולם הזה.
נכון? יוצא לפי זה שזה מדריך לפסיביות, מה שכתוב כאן, נכון? זה השאלה שלך?
כן, זה...
איזה תולד זה יביא לעולם? יפה, זה התשובה. תקשיב, הוא אמר, אבל יש עוד דפים בספר. זאת אומרת, זה נקודה. זה נקודת התחברות. אבל אתה לא תמצא שום תלמיד חכם שתוכל לדבר איתו כל היום. דבר נוסף, גם אם תעשה את זה, בזה שהוא שלף כבר לא יהיה לך מה לדבר. בסדר? הרי מה שאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר משהו מאוד מעניין. הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. מה זה הלוואי? כי אי אפשר. כן.
באיזה נקודה שהוא שופר את ליבו לפני הצדיק?
לפני תלמיד חכם, כן.
החיבור מגיע אליו, זאת אומרת, אם הוא מעביר את זה, זה נשמע לי כמו שהצדיק לוקח את זה אליו, עושה את הכוונות שלו, וזהו, אבל איפה הקשר ביניהם פה? כאילו...
לא, התלמיד חכם מפרש לו את דרכיו, נכון? נותן לו הדרכה.
אז זה החיבור שלו על אין סוף?
לא, לא. עצם המפגש, כלומר, עצם המפגש שבא וידוי, זה כבר מחבר אותו אל אין סוף.
על איזה תלמיד חכם דבר פה?
על איזה תלמיד חכם? על אחד אמיתי. זה כמו שפעם הייתה מודעה, היה לכנס רבנים, היה כתוב ככה, הרב הגאון פלוני, הרב הגאון פלוני, הרב הגאון פלוני, בסוף היה כתוב בשורה האחרונה, הרב הגאון האמיתי. פלוני. אמיתי, שיש לו תורת אמת. איך תלמיד חכם הוא באמת תלמיד חכם אמיתי? הוא תיקן את המידות, מצוות, תורה, דעת אלוהים, מעשים טובים וכו'.
או שיתחבר בצדיק יותר.
כן, הרי זה הגדרה. מתי אדם הוא תלמיד חכם? כשהוא תלמיד של חכם. כמו שהוא מתבטל לפני רבו. פעם שמעתי הגדרה יפה, מה זה רב? זה מי שהיה לו רב. אם לא היה לו רב, הוא לא רב. הוא אוטודידקט, פרופסור ליהדות, מלומד. כן? מה זה פרופסור ליהדות מלומד? זה נקרא בגמרא עם הארץ. הרי שיש בידו מקרא, משנה ותלמוד והלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כן?
לא כל תלמיד חכם פוסק, או תלמיד חכם מוכן, שתשלחו את הלב לפניו, או יודע, או מוכן לתת
הדרכות. אז אתה מגיע, לא כל תלמיד חכם מוכן שיבלבלו לו את המוח בצורה הזאת, נכון? ככה אתה אומר.
לא מה זה בית הזאת, רק גם מבחינת הזה הדרכה, לפי התכונות, לא כל אחד מבין לזה, צריך גם המנה, קצת
מעבר... אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. כתוב במשנה, במסכת סנהדרין, האומר, אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, למה? בגלל שכיוון שהוא לא רוצה תחיית, הוא כופר בתחיית המתים, אז לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. לכאורה זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב, האומר אין תחיית המתים מן התורה. משמע, שאם הוא אומר שיש תחיית המתים אבל לא מן התורה, זה כאן בסדר. אז זה בניגוד למה שכתוב בגמרא. אלא צריך להבין את זה כך. האומר אין תחיית המתים מכוח התורה. כלומר, יש לו תורה, אבל היא לא מחיה מתים. אדם שיש לו תורה שלא מחיה מתים, זה לא תורה, זה לא חלק לעולם הבא. מובן? מה? זה בדיוק מה שהוא שאל. כלומר, כן, אני חוזר על זה. אם יש לאדם תורה, אבל התורה הזאת לא מחיה מתים, אז זה לא תורה. מובן? זה חמור מאוד. אדם יש לו תורה והיא לא מחיה מתים? איזה מין תורה הזאת? מה זה מחיה מתים? בחיים מתים זה שאלה ששאלו את מהרשד"ם. שאלו את רבנו שמואל די מדינה, מהרשד"ם. שאלו אותו, איך זה שכתוב בגמרא שהקטן שבא המוראים ידע להחיות מתים? מה הייתה הסברה של המקשה? שאם זה נכון, אז למה אנחנו כל כך מתלהבים מזה שאליהו ואלישע יחיו את המת? הרי אם כל אחד שעבר קורס של סמסטר אחד באמוראות, הוא כבר יכול להחיות מתים. כלומר, זה לא מצד שזה לא יכול להיות, אבל זה מצד מה ההפרש, אם כן, בין האמוראים לבין גדולי הנביאים שאנחנו משתבחים בהם שיחיו את המת. ענה מהרשד"ם שהוא בכלל לא מבין את השאלה, זה בכלל לא קשה להחיות מתים. הרי רשעים בחייהם נקראים מתים, צדיקים במיטתם נקראים חיים. אז מה זה להחיות מתים? להחזיר בתשובה. כלומר, אם הוא יכול להפוך את הרשע לצדיק, כלומר להחזיר אותו בתשובה, זו תורת אמת. זאת אומרת, כל אחד מן האמוראים ידע להחזיר בתשובה. מובן? ולכן, אם יש אדם תורה שאיננה בחיי המתים, כלומר שאיננה יכולה לטפל במצבו הנפשי של האדם, השאלה אם זו תורה. אלא מה אתה אומר? לא כל אחד מסוגל. בסדר, אנוס רחמנא פטרי. אבל מה אנחנו שם מדברים פה? מה זה תלמיד חכם באמת? תלמיד חכם באמת זה לא רק שעשו פוסקים. מה? תלמיד
חכם צריך להיות מוכן שיבלבלו לו את המוח, וזה
מה שהרב קורא לחיות מתים? כן, בדיוק. לא, הוא צריך שיהיה מוכן שיבלבלו לו את המוח, אבל הוא צריך גם לדעת לחיות מתים, זה לא מספיק. יש אחד מבלבלים לו את המוח, אבל הוא יודע מה לעשות עם זה. כן? הוא רק נותן אקמול, מה אתה עושה? כן. בבקשה. אתה שואל האם לפי היהדות יש תחיית המתים ממש? זה מה שאתה שואל? רגע, אתה שואל האם לפי היהדות יש תחיית המתים ממש? זאת השאלה? תשובה כן, יש. לא, זה משהו אחר. כלומר, תחיית המתים זה בהרבה מדרגות. יש להחיות מתים, הכוונה להחזיר בתשובה, ויש להחיות מתים שזה להחיות מתים ממש. ויש להחיות מתים שזה לחזור לארץ, כל מיני דברים, כל מיני אופנים של תחיית המתים. יש הרבה תחיות מתים. מה אתה רוצה? אתה רוצה להתקדם. אני מבין את הצורך שלך, אבל יש גם לאנשים שאלות, לפעמים צריך להתייחס לשאלות. טוב, במיוחד שהחומר כאן קצת קשה, לכן צריך לקחת את הדברים לאט לאט. זה שאתה מבין מהר, זה בסדר, אבל מה עם חבריך? טוב. וזה בחינת התפשטות הגשמיות. מה זה התפשטות הגשמיות? שהאדם מפשיט מעל עצמו את הגשמיות. כי כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף, צריך לבטל את הישות שלו. וזהו שכתוב בזוהר, שהסתלקות משה בשבת, בשעתה דמנחה. כן, הרי מתי משה מת? הוא מת בשבת אחרי הצהריים. למה? שאז התגלות רעבה ורעבינה. שמתגלה אז הרצון שברצון, שהוא בחינת רצון אינסוף, שכל הרצונות מקבלים חיותה ממנו. וזה מחמת שביטל משה כל ישותו, כמו שכתוב, ונחנו מה? וזה פירוש, ויקבור אותו בגיא. זה בחינת עין, כמו שכתוב, כל גה ינסה, בארץ מואב, זה בחינת מלכות של דוד במי מואב, שנסתלק משה, זה ביטוי חריף מאוד בו, שנסתלק משה בתוך אינסוף, בתוך רצון שברצונות, בתוך רעבה דרעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף, המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות. כמו שכתוב, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, היינו מלכות, בחינת רעבין, שם אתה מוצא רעבה, רצון, אינסוף. בסדר? זאת אומרת שמשה הצליח לכלול את רצונו ברצון של כל הרצונות, ברצון הראשון. לכן שלמה משה בטל, זה נקרא שמשה מת. וזה מול בית פעור, כן, הרי הוא נקבר בגיא, מול בית פעור. כי אמרו חז"ל, למה נקרא שמו פעור? על שם שפוער פיו. כי כשפוגמים במלכות, אז יש לו כוח לפעור פיו בצירופים רעים. אבל משה שתיקן מידת המלכות, על ידי זה לא היה יכולת ביד פעור לפעור פיו. וזה, ולא ידע איש, את קבורתו. מה זה ולא ידע איש? אפילו משה לא ידע. כמו שאמרו חז"ל, כי נתבטל לגבי אינסוף. וכל זה היה במותו. אבל בוודאי גם בחייו, היה לו התפשטות הגשמיות והיה מדבק את עצמו באור אינסוף. אבל ההתפשטות היה בבחינת והחיות רצו ושוב. כלומר, יש הבדל בין ההתבטלות של משה בשעת מותו, להתבטלות של משה בחייו. בשעת מותו, משה שחרר את כל הברקסים. כלומר, הוא נתן לישות שלו להתבטל ברצון העליון. אבל בחייו, הוא יצריך להיזהר כדי לא למות, הוא יצריך לעשות רצו ושוב. כלומר, קצת להתבטל, קצת לחזור לעצמו. קצת להתבטל, קצת לחזור לעצמו. כלומר, בגלים כזה. כן.
אנחנו רואים במילה שלו שהרבה משה השתדל שלא למות.
כן, משה השתדל מאוד שלא למות. כשבסוף הוא הסכים למות. מה זה לא הייתה לו ברירה? לא יודע. אבל בסוף הוא הסכים למות. מה? רק שנייה, הבנת אותי או לא? יהיה מובא במדרש, יש ויכוח בין הקדוש ברוך
הוא. הוא היה חייב למות, הוא לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל.
אני התחלתי לענות לך. יש במדרש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה, האם למשה מגיע למות או לא. ואז יש איזה 15 טענות של הקדוש ברוך הוא, משה דוחה את כולן. עד שבסוף יש טענה אחרונה של הקדוש ברוך הוא, שלא ניכנס אליה כעת, בסוף משה מסכים. ואז הוא מת. נכון? זאת אומרת שמשה באיזשהו שלב הסכים. הסכים שזה צודק שהוא ימות, ולכן הוא מת. זה לא יפה להרוג בן אדם סתם ככה. אז ריבונו של עולם, חיכה עד שמשה יסכים. בסדר? טוב, כן. אני לא יכול לתת לך דוגמאות לירצו ושוב, כי רבי נחמן יעשה את זה בהמשך. בסדר? טוב. איפה היינו? אבל ההתפשטות היה בבחינת והחיות רצו ושוב. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו. אז אי אפשר למות. זה לא בסדר למות. לא, באמת, זה לא בסדר. היה מקום לחשוב שזה טוב למות. ככה למשל במיסטיקה המזרחית, לענפיה, אומרים שיש עדיפות למוות על פני החיים. אבל לא כך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, כמו שכתוב, ואבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר. כן, זה בפרשת ויתחנן. כתוב, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבו אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושוטריכם, ותאמרו. הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה, למה נמות? הבה ננתח את הדברים. מה הם חשבו לפני כן ומה יתברר להם אחר כך? לפני כן הם חשבו שזה טוב למות. כי זה הדרך היחידה להיפגש עם ריבונו של עולם. אז הם אמרו שזה כדאי. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? כלומר, עד עכשיו חשבנו שיש תועלת במוות. עכשיו אנחנו רואים שאין תועלת במוות. בסדר? מה זה? לא רק בתרבות המצרית. בכל העולם כולו, בני אדם חושבים שהדבקות באלוהים תלויה באפסיות, במוות. היהדות חידשה חידוש עצום, ובחרת בחיים. כן, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, במה תבחר? מן הסתם במוות. כי הרי מי לא רוצה למות כדי להידבק בשם? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך לאדמה. זה חידוש עצום של היהדות, שיש חיים בעולם הזה. מה זאת אומרת?
לא שצריכים למות, לא שלמות זה הדבר הנזכר, אלא אם יש סיבה למות.
אם לפעמים אדם צריך להקריב את חייו, בסדר, יקריב. בסדר, לא אמרנו שאנחנו נגד זה. אבל לכתחילה, ריבונו של עולם מעדיף ששמו יתקדש דרך החיים. בסדר? אז מה שאומר כאן, ובשביל זה צריך שלא יישאר כן. כלומר, לא צריך כל הזמן להיבלע ברצון העליון, אלא עד עת שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו ויטול נשמתו. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב האדם, הנה עכשיו דוגמה של מה זה רצו ושוב. הנה דוגמה. שאנו רואים שלפעמים נתלהב האדם בתוך התפילה. הוא מתלהב. ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול. מאיפה זה בא לו? זה בחמלת השם עליו שנפתח לו אור אינסוף ואיר לו. כלומר זכית. ההתלהבות הזאת היא לא התלהבות מקרית, אלא זה בא אליך. זה לא שאתה עוררת את זה, אלא זה התעורר. מכוח פנייה, כן.
איך אדם בכלל? נמנע ומתעורר.
ריבונו של עולם מטפל בזה, אתה לא צריך לעשות כלום, זה בא מעצמו. וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, אף על גב דאי הוא לחזה, מזל יחזה, כלומר אף על גב שהוא לא רואה, מזל לא רואה. תכף נתלהב נשמתו, לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אינסוף. וכשיעור התגלות אינסוף לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות אומר בדבקות גדול ומסירות נפשו וביטול כוחותיו. הרבי, המגיד ממזריץ' שהיה מתפלל לפני תפילתו שהוא יצא חי מתפילתו. כן. ובשעה שנתבטא לגבי אינסוף, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. אבל זאת הבחינה צריך להיות רצו ושוב, כדי שיתקיים ישותו, נמצא. כשהוא בבחינת ושוב, אז צריך להראות גם לדעתו. כי מתחילה בשעת דבקות היה מתבטל הדעת, כמו שכתוב, ולא ידע איש, וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לדעתו, לישותו, אז שב לדעתו. וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האינסוף וטובו. כלומר, אז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מחבר גם את הנעלם, אור אינסוף, יחד עם הכרתו המצומצמת, חיי העולם הזה. ואז אין חילוק בין השם לאלוהים, בין מידת הדין למידת הרחמים, כי בין סוף אין שייך חס ושלום שינוי רצון, כי השינויים אינו אלא בשינוי התמונות, אבל לידי הדבקות של אדם בין סוף, ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, ואחר כך נשאר בו רשימו, רושם הכבדה, מאחדות הזאת, ואחר כך נעשה בבחינת ושוב, אז הרשימו מראה לדעת, שידע שכולו טוב וכולו אחד. וזהו שאמר משה לדורו, אתה הוראת, כלומר הראו לך קצת אור, למה? לדעת. כי השם הוא האלוהים, כי משה הוא בבחינת עין, ודורו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת. היינו להעיר לדעת בבחינת אינסוף, בבחינת רבה דרעבין, בבחינת השם הוא האלוהים. טוב, עד כאן להיום.